משהו ממשנתו של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שמאורו אנחנו חיים ומתרוממים להבנת עניינים כלליים בכל התורה כולה, בכלל, וענייני גאולה בפרט. באמת קשה לשער מה היינו עושים בלי תורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שככל שהזמן עובר יותר, כך מתברר גודל התורה, החוכמה, ההדרכה, ההבנה של ענייני התורה בכלל וענייני הדור הזה בפרט. נלמד נושא אחד מתורתו של הרב קוק, שבאופן כללי תורתו מכונה בשם אורות. זה גם הספר המרכזי שמברר את היסודות האמוניים שנדרשים ונצרכים לדור הזה. אבל בכלל תורתו זה אורות בכל המובנים. ובחרנו בנושא שנקרא אורו של משיח, שהוא נושא מאוד מאוד מרכזי בתורתו של הרב קוק, שחוזר בהמון מקורות. כמובן לא נספיק היום להקיף את כל המקורות ואת כל עומק העניין שבמושג הזה של אורו של משיח, אבל נקבל ניצוץ מן האור. האם נשארו דפי מקורות? כי יש נשים שהגיעו. מתברר שהמושג הזה של אורו של משיח הוא בעצם מושג קדום. הוא מופיע כבר בדברי התנאים. נקרא במקור מספר אחד את דברי התנאים שמזכירים את המושג של אורו של משיח. קומי אורי, קיבה אורך. וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. פסוק הנביא ישעיה. על איזה אור מדובר? זה שנאמר ברוח הקודש על ידי דוד מלך ישראל, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כנגד מי אומר דוד למקרא זה? לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל. אם כן, מדובר בהופעת אור על כנסת ישראל. באורך נראה אור. והנביא ישעיה מרמז שמדובר על אור שיתגלה בזמן הגאולה. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו, הכוונה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, בשביל תורה, בשביל התורה שנתת לי, שנקראת מקור חיים, אני עתידה להתענג באורך לעתיד לבוא. מה הוא באורך נראה אור? איזה אור שכנסת ישראל מצפה? מה זה האור הזה? אומר המדרש, זה אורו של משיח. שנאמר וירא אלוהים את האור כי טוב. אם כן, המדרש מביא מקור קדום שבעצם ידענו על המשיח, ידענו על ימות המשיח, מתברר שיש אורו של משיח. מה זה? אורו של משיח. משיח זה מלך. ימות המשיח, התקופה, הימים שבהם המלך הזה עתיד להתגלות. לאו דווקא בתחילת ימות המשיח, יכול להיות בסופם של ימות המשיח. אבל מה זה אורו של משיח? מה זה? מלמד שצפה הקדוש ברוך הוא במשיח ובמעשיו קודם שנברא העולם. וגנזו למשיח ולדורו תחת כיסא הכבוד שלו. אם כן, הקדוש ברוך הוא ראה דבר טוב, ועוד לפני שנברא העולם ראה את תכליתו של עולם, ראה את המטרה הסופית, והוא גנז את הדבר הזה הטוב תחת כיסא כבודו לאותו זמן שהמשיח יתגלה. אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אור שנגנז תחת כיסא הכבוד שלך, למי? אמר לו, בוא וראה אותו. וכיוון שראה אותו, נזדעזע ונפל על פניו, ואמר, בוודאי זהו משיח שעתיד להפיל לי ולכל שרי אומות העולם בגיהינום, שנאמר, הוא בילה המוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים. אם כן, הכוח הרע הזה, השטן, הסתכל באותו אור, ומיד, מתוך התבוננות באותו אור, הוא הבין מיד שמדובר על המשיח. כלומר, יש אור שכשרואים אותו, בעצם מבינים מה זה המשיח. זה מה שהמדרש אומר. השטן התבונן במה שהקדוש ברוך הוא גנז תחת כיסא כבודו, ראה את אותו אור שהקדוש ברוך הוא גנז, מיד הבין שמדובר במשיח. והוא גם מבין, השטן, שהמשיח הזה עתיד לחסל אותו. זה מה שנאמר פה במדרש. באותה שעה התרגשו האומות, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מי הוא זה שאנו נופלים בידו? מה שמו? מה טיבו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, משיח. ושמו אפרים, משיח צדקי, ומגביה קומתו וקומת דורו, ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו, ואין כל אומה ולשון יכולה לעמוד בו, שנאמר, לא ישי אויב בו, ובן עבלה לא יעננו, וכל אויבה וצריו מתברכים, בורחים, שנאמר, וחטאתי מפניו צריו, ואף נהרות פוסקים בים, שנאמר, ושמתי בים ידו, ובנהרות ימינו. מה שחשוב במדרש הזה, שצריך ללמוד אותו באריכות, כדי להבין את כל הסודות שגנוזים בו, שעוד לפני שנברא העולם, יש התעסקות בתכליתו של עולם, בהופעתו של משיח. יש הכנת אורו של משיח. ויש כבר הכנה להתנהלות ההיסטוריה האנושית עד אחרית הימים, אותה התנהלות שתביא בסופו של דבר לביטול הכוחות הרעים, ובמיוחד לאותם הכוחות המתנגדים להופעתו של עם ישראל בעולם בשלמותו. המדרש מתחיל לתת לנו הבנה שעוד לפני שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא יודע כמובן מה הוא רוצה מעולמו. ויש הכנה במחשבה, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. הדברים שקדמו לעולם, פירוש הדבר, השורשים של העולם. לא קדימות בזמן, כי לפני שנברא העולם מושג הזמן לא קיים, אלא שורש, יסודות, שבכלל מאפשרים הופעת הבריאה. בלי היסודות האלה, לא הייתה הבריאה להופיע, כי זה היה כבריאה ללא תכלית. הבריאה היא הוצאה לפועל של מחשבת הבורא, אבל לא רק מה שגלוי וחשוף לעין, מה שאנחנו מתבוננים בעולם, בין בטבע, בין בהיסטוריה, ואנחנו יכולים לחשום לעצמנו מה קורה בעולם, אלא כאן המדרש מגלה לנו שהבריאה עם הופעתה כבר רשום בה תוכנית שלמה, שסוף התוכנית גילוי אור. האור הזה הוכן מקדם, נגנז, הכוונה שהוא פועל בסתר המדרגה. הוא לא האור הנראה לעין, הוא האור המחיה את המציאות מבפנים. אבל האור הזה מחולל תהליכים שאנחנו עם הזמן נבין אותם ונבין שיד השם פועלת בתוכם. וכבר באותו מדרש מופיע אותו מושג של אור, אורו של משיח. המשיח זה הדבר האחרון שחותם את הפרק הזה של מציאות העולם. אבל המחשבה של המשיח, מה שמלווה את העולם מן המשיחיות, זה לא בסוף. זה לא שבסוף ההיסטוריה הולך להתחדש דבר שהעולם עד עכשיו לא ידע. יש פה תפיסה שצריך להיזהר מפניה, שכאילו ההיסטוריה מתנהלת איך שהיא מתנהלת. בסוף אין ברירה, אלא כדי להציל את העולם וכדי להצליח את ההיסטוריה, אז הקדוש ברוך הוא צריך להביא גואל. לא, זה לא נכון, אומר המדרש. זה הפוך. לולא המחשבה הזאת שנקראת משיח, ולולא האור הזה שעוד קדם לעולם ונגנז במציאות, בכלל לא היה שייך לברוא עולם. זה היה ככלי ללא תכלית. ובכלל, איך העולם היה מתפתח, לאיזה כיוון ולמה היה מגיע, לולא אותו אור שהיה מאיר אותו מבפנים ומחיה אותו. משל, למה הדבר דומה? תינוק בן יום. מבחינת אלה הסובבים את התינוק, התינוק עכשיו זה נולד. מצד האמת, נשמתו קדמה באלפי שנים. מבחינת הסובבים את התינוק, התינוק עכשיו מתחיל את ההיסטוריה שלו. מצד האמת, ההיסטוריה שלו היא כבר עתיקה מאוד. מצד הסובבים אותו, הגוף הזה הוא המציאות וכל המציאות של התינוק. מצד האמת, נשמתו הגנוזה בו היא מציאותו היותר אמיתית, היותר מוחלטת של התינוק הזה. כי ללא נשמתו בגופו, גופו היה אפר מן האדמה. וכל מה שעכשיו הולך להתפתח באותו גוף של אותו תינוק, הוא בעצם יסודו באותה נשמה שנגנזה בו. אומר המדרש הנוסף שמופיע לפנינו במקור מספר 2, מקור המוראים, ויהי בעת האי. פסוק ביחס למה שהיה בזמן בניו של יעקב, ומדובר כאן על יהודה בנו. רבי שמואל בר נחמן פתח אחרי מכירת יוסף, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. שבטים היו עסוקים במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בסקו ותעניתו. ראובן היה עסוק בסקו ותעניתו, ויעקב היה עסוק בסקו ותעניתו, ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. כלומר, אומר המדרש, תסתכל מה קורה בחוץ. כולם עסוקים בצרות של עצמם. כל אחד עסוק בסקו ותעניתו. מה זה סקו ותעניתו? יש לו דברים לתקן. לא כל אחד פעל בצורה שלמה. ברור, מכירת יוסף. כמובן השבטים מיד הבינו מה שהם עשו בזה שהם מכרו את יוסף למצרים. זה לא הדבר הכי טוב שבעולם. אז כל אחד עסוק בסקו ותעניתו. כאילו מבחינתם העולם נגמר. כל אחד עסוק בלהתאבל על מה שקרה. סוף הדרך. כל אחד עסוק בסקו ותעניתו. כל מי שהיה שותף לזה, יעקב שהבן שלו נעלם ומתאבל על בנו, ומבחוץ זה נראה מצב שכל אחד הלך לדרכו. ומה יהיה? ואיך תתקיים ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול? ואיך יתקיים ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל? איך זה יתקיים? מה יהיה? איזה מצב? משבר? קטסטרופה? שבט אחד נעלם, יוסף. מהרגע הזה המשפחה כולה מתוסבכת ממה שקרה. אומר הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא ירמיה, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. כלומר, מה המדרש מבליט? מבחוץ, מסובך. אם היו קוראים אז את החדשות, זה היה נורא, נראה הכי נורא שיכול להיות. יותר נורא מזה לא יכול להיות. כל הסיפור שם, איך שהוא מתואר בתורה, נראה כסיפור שבאמת כישלון גדול אחד. איך ממשיכים? הקדוש ברוך הוא ממשיך לחבר את החוטים. עוסק בורא אורו של מלך המשיח. אבל זה קדם לעולם. ככה למדנו במדרש הקודם. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא עוסק בזה כל הזמן. כל הזמן. מי לפני בריאת העולם? בתוך בריאת העולם. אחרי בריאת העולם? כל הזמן. עד מתי? עד שיתגלה המשיח. בזה הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוסיף דלק. מסובך. נסיגות. משברים. קשיים. המשפחה נראית כמתפרקת. מה יהיה עם העם הזה? פותחים לנו את הווילון, נותנים לנו להסתכל מאחורי הקלעים, ואומרים לנו, תירגע, אתה לא יודע? עוד לא שמעת? עוד לא הבנת? האור גנוז, והוא כל הזמן פועל ומקדם ועושה. מה חשבת, שהעולם נעזב חלילה? מה, נתפסת לייאוש של הפילוסופים שאומרים שהעולם נעזב והוא כבר מטולטל ממקרה למקרה, מאדם לאדם? זה לא ככה. במקור מספר 3 המדרש הנוסף מברר עוד יותר. רבי שמעון בן לקיש פטר כראיה בגלויות. כלומר, רבי שמעון בן לקיש הסביר, פירש את הפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הוא אומר, אתם רואים, אנחנו בפסוק השני של הבריאה, והאמת שבפסוק הזה כבר יש סיכום של כל מה שיהיה בהיסטוריה האנושית וכל מה שיעבור על עם ישראל. בואו תראו. והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו. זה הנביא ירמיה, שהוא היה בזמן החורבן. ובוהו, זה גלות מדי, שנאמר באסתר, ויבהילו להביא את המן. זה גלות פרס ומדי. וחושך, זה גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן האשור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. על פני תהום, זה גלות ממלכת הרשעה, מלכות אדום, המלכות הרביעית, שאין להם חקר, כמו התהום. מה התהום הזה? אין לו חקר, אף הרשעים כן. מה זאת אומרת? לא רואים את הסוף. הגלות הרביעית, זה בכלל, כבר עברנו את בבל, כבר עברנו את פרס ואת מדי, כבר עברנו את יוון, מה עוד? אתה עוד לא יודע. תבוא הגלות הרביעית, גלות אדום, שעכשיו אנחנו מסיימים אותה, היא תיראה כזה נוראה וארוכה וקשה, שזה יהיה דומה לתאום, שאתה מסתכל ואתה לא רואה איפה הסוף. מה אתה אומר? ככה זה יהיה? כן. זה מפחיד, נכון. אז איך נצא מזה? אחרי זה נגמר לא טוב הפסוק. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תהומי. אז מה יהיה? חכה. ורוח אלוהים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. מה, לא ידעת? חשבת שהקדוש ברוך הוא לא הכין יציאה מזה, מן ההיסטוריה הזאת? הוא כבר מזמן. מי שירגיש, ירגיש את הרוח של רוח המשיח בעורף. אנחנו הולכים קדימה, וזה לא קל מה שאנחנו פוגשים. פבל, פרס, מדע, יוון, אדום, רומא, אינגוויזיציה, שואה, לא נגמר. אבל בעורף, רוחו של מלך המשיח. משל למה הדבר דומה? לאדם שנמצא במסע קשה מאוד. מאוד קשה. הולכים, 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 עייפים. והאדם בכלל, בשלב מסוים, הוא חושב שהוא כבר לבד בעולם. רק הוא מרגיש את הרוח של מישהו שדוחף אותו מאחור, את הנשיפה. קדימה, אני פה, אל תשכח. מה זה הדבר הזה? אורו של משיח, רוחו של משיח. רבנו משה חיים לוצאתו, הרמח"ל במסילת ישרים, ספר שבעיקרו הוא ספר תיקון המידות, לפני שמתחיל בלברר מה הן המידות שאדם צריך לקנות, הוא כתב פרק א'. הוא קרא לפרק הזה בביאור מקור מספר 4, בביאור כלל חובת האדם ועולמו. כלומר, אומר הרמח"ל, לפני שאני אגיד לך מה לתקן, זהירות, זריזות, נקיות, קודם כל, בשביל מה? בשביל מה? צריך, אתה תצטרך לעבוד קשה. כדי להיות אדם טוב, אני כבר אומר לך, זה עבודה מאוד קשה. לתקן את המידות, זה עבודה מאוד קשה. להיות בן אדם טוב, זה מאוד קשה. זה עבודה של כל החיים. אתה צריך לדעת בשביל מה? אחרת מאיפה יהיה לך הרצון בכלל לעשות את זה? אתה צריך, לפני שאתה יוצא למסע, אתה צריך לדעת לאן מגיעים. אז הוא כותב ככה, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא היסוד, השורש, לפני שמתחילים את העבודה, שיתברר ויתאמת, יתברר ויתאמת. זה כבר, יתברר ויתאמת, זה כבר לימוד גדול, יתברר ויתאמת. אצל האדם, מה חובתו בעולמו? אל תצא לדרך בלי שאתה בודק לאן אתה מגיע. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? הרמח"ל מגלה לנו בעבודה הפרטית של האדם יסוד מאוד גדול. לא מתחילים עבודה בלי שמבררים את המגמה. כל עבודת האדם תלויה בבירור המגמה. אחרת זה יהיה עם תועלת מאוד מאוד נמוכה ומצומצמת. כי אתה לא תגייס את הכוחות, את הרגשות ואת המחשבות לאותה עבודה, ואתה תתעסק בפירור פה ופירור שם, ואתה תבזבז המון אנרגיה, ואתה לא כל כך תצליח. כי יחסר לך בירור המגמה. בכלל, בירור המגמה זה יסוד השלמות. לכן הרמח"ל, לפני שהוא התחיל לטפל בתיקון המידות ומהן המידות הנדרשות לאדם השלם, הוא אומר, רק רגע. מה המגמה? לאן הולכים? מה רוצים להשיג? תהיה בן אדם טוב. בשביל מה? אם אתה לא משוכנע שיש לזה מטרה, אתה תהיה בן אדם טוב לעת מצוא. למה לא? אולי, ואולי זה לא משתלם. אבל אם אתה תבדוק בחיים שלך, הפרטיים, קל וחומר הכללים, שיש לזה מטרה ומגמה? אתה לא תרפה מן העבודה? אם אומרים לך, אדוני, צא לניווט, וצריך להגיע לשם. מסובך, הכל, לא מבינים, עניינים, אבל אתה חייב להגיע, יש לך מטרה. אתה מגויס, אתה עירני, אתה מגייס את כל האמצעים בשביל זה. כל דבר שאתה יכול ללמוד, אתה לומד. ולכן אומר הרמח"ל, יסוד תיקון האדם, למה צריך שישים מבטו ומגמתו. זה באדם הפרטי, חיים 70, 80, 120 שנה. מה אתה אומר על העולם? יכול להיות שהעולם יצא לדרכו בלי שיש לו מבט ומגמה? מה זה צחוק? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אמר לאדם הראשון להתראות, ניפגש בסיבוב. מה זה אבסורד? הקדוש ברוך הוא לא אמר לאדם את המגמה? לא אמר לו לאן להפנות את המבט? אמר לו עכשיו תתחיל לחיות 6,000 שנה וניפגש שם? אוי ובוי. ברור שהוא לא יכול להגיע. לכן לעולם יש מגמה. העיקר בעולם זה לא מה שקורה בו. העיקר בעולם זה מגמתו. זה המטרה של כל מה שנברא. איך אנחנו נוכל לדעת על זה? זה חכה. תכף נראה מאיפה אנחנו נדע את המגמה. הרמח"ל כאן כותב, אגב, לגבי האדם, מהי המגמה. הוא יודע. כותב הרב קוק בספר אורות, באורות התחייה, מקור מספר 5, סעיף ממתת. אורו של משיח יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. בהוויה יש אור. זה אור מוחלט. האור הזה הוא לא אור משתנה. הוא שמור, הוא גנוז. הוא אור שחרוז בתוך כל המאורעות של המציאות. ההפך, המציאות חיה מכוח האור הזה. ואם אתה תלמד להכיר אותו, אז אתה תבסס את הוודאות. אורו של משיח יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. ותמלא הארץ אורה ושמחה. כשהארץ תדע שיש לה מגמה, שיש לה מטרה, שהצלחתה מובטחת. כן. ברור. מי בכלל עושה מלחמות בלי מטרה? זה התאבדות. לעשות מלחמה בלי מטרה זה התאבדות. זה הדבר הראשון שצריכה להיות במלחמה. יושבים, קובעים את המטרה. והפיקוד מודיע, עד שלא משיגים את המטרה, לא זזים. ואז יודעים. לפני כמה זמן הייתי בחרמון. סיפרו לנו על כיבוש החרמון. אחרי שהחרמון נפל, בידי הסורים במלחמת יום הכיפורים. פעם ראשונה ניסו לכבוש חזרה את החרמון, נכשלו. פעם שנייה, סיירת גולני פעם שנייה יצא לכבוש את החרמון, התחילו לצאת לדרך, מטר של פגזים, מתחילים, פצועים, הרוגים. מגיעים למסקנה שזה לא מסתדר. הם יושבים למעלה, מנסים לטפס, אין. פתאום, בקשר, עלה יוני. יוני נתניהו, השם ייקום דמו. הוא אמר, מה אתם לא רואים שהסורים בוכים? אתם לא רואים? מה אתם חוזרים? הסורים בוכים. קדימה, מה אתם מחכים? כבשו את החרמון. מה הוא עשה? מה הוא עשה? משפט אחד, זה שינה את הכל? כן? מה הוא עשה? הוא אמר, זה המטרה. לא הולכים על פי מה שאתם עכשיו רואים. באמת הזורים לא ברחו. הוא הבריח אותם. זה המטרה. אין דבר כזה מלחמה בלי מטרות. בזמן המשיח, חז"ל דיברו על זה שיהיו מלחמות. זה מה שיהיה מיוחד. המשיח יודע בדיוק מה הוא רוצה. ולכן המלחמות האלה יהיו ניצחונות עצומים. כי המטרות יהיו ברורות. כולם יהיו משוכנעים במטרות. הוא יודע בדיוק מה הולך לעשות. לחלות את מלכות הרשע? לא! איזה מטרה מוגבלת של שקט ל-34 שעות 52 דקות. לא! זה בירור המגמה. זה נקרא אור. בירור המגמה נקרא אור. אומר הרב, אורו של משיח יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל. ותמלא הארץ שורה ושמחה המעיפות משמי שמיים תמיד. אורה ושמחה תמיד. ואז, אבל אנחנו לא רואים, ואנחנו לא יודעים. אז זה כאילו שאנחנו חסרים. אבל אורו של משיח זה לברר את זה. שההצלחה בטוחה. שהעולם הולך לטוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה סיום מעשה בראשית. ומה היה תחילת מעשה בראשית? וירא אלוקים את האור כי טוב. האור הזה עושה את דרכו. וכשהוא מגיע למגמתו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זהו, הצלחנו. ואז תבוא ההכרה שטוב להודות לשם. הנה מה ששאלת. על הרעות, על הרעה, כמו על הטובה. למה? כי גם ברעה יש בירור המגמה. גם ברעה יש בירור המגמה. גם בחולשות, גם במלחמות, אדם מברר לעצמו את מגמתו. והעולם קל וחומר. וגם ברוחניות, מיסוד החידוש של לאה, שאמרה בלדת יהודה, הפעם עודה את השם. וכל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה, בואו שערב בתודה. כלומר, בסוף נגיד תודה על הכל. כי אנחנו נבין איך דרך כל העלילות, וכל מה שעבר עלינו במשך הדורות, היה בירור המגמה שלנו. למה אנחנו הולכים? בשביל מה אנחנו נאבקים? על מה אנחנו נלחמים? וגם הכישלונות עזרו לנו לברר את זה. גם החורבנות וגם הגלויות. מה זה עם ישראל? עם ככל העמים, עם שהולך לעשות חיקוי של אלילים, הוא מברר לעצמו את המגמה. אדם חכם זה אדם שלומד מן הכישלונות שלו, הוא מברר את מגמת החיים שלו מתוך הכישלונות שלו. עם הזמן הוא מבין שהוא צריך להתבונן היטב במה הוא נכשל, במה הוא הצליח. זה המורה דרך שלו בחיים. מוסיף לברר את הדברים הרב בישראל ותחייתו מקור מספר 6. סעיף י"ב. הסקירה הרואה את הכוח האלוקי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים. ההתבוננות הזאת שרואה את הכוח האלוקי החי בתוך כל זה, מי שיש לו הסתכלות כזאת, הבנה כזאת, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה. הנפש זה הצד הגלוי של המציאות. הרוח והנשמה זה הצד היותר פנימי, פנים פנימי. מאגדת, הסקירה הזאת היא מאגדת, מחברת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ומופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור הזה, השכלי, אדם בשכלו מחבר את כל מה שנראה מבחוץ עם המגמה הפנימית האידיאלית. החיבור הזה מתמם, עושה תמים את סביון האדם ומחיה את העולם. כי אז אתה מבין שהמציאות זה לא קרעים קרעים, לא חלקיקים חלקיקים. מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות מוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זוהרי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחנונים, הכל, כל זה, הכל, תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם תנועת הארת אורו של משיח. תחדור, כנס בפנים, ואתה יכול לראות עמוד שדרה בכל זה. מה? המטרה הסופית, השלמת העולם עד הצלחתו הגמורה, שנברא קודם שנברא העולם. המגמה קדמה לבריאה. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית, בין שהיא רוחנית, כל דבר שפועל לגאול את העולם, לשכלל אותו, להשלים אותו, בין בצד הגשמי, בין בצד הרוחני, לסלול כביש, או הופעה של מחשבה מתוקנת נוספת. הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם, ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם, וכל אשר תיטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות. יהיה אפשר להבין שבתוך כל זה אור גדול מאיר, כמו שאדם לאט לאט עם הזמן מתחיל להבין שיש לו כוח פנימי אדיר, נשמתו, אלוקי שנשאת בי, תאורה, יש אומרים, היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ומתוך זה אני קם בבוקר, מתעורך, פועל, עושה, מתקדם, לומד. בלי הכוח הזה הפנימי, מה הייתי עושה? לכן בזה אני מתחיל כל בוקר. אלוקי, נשמה שנתת בי, תאורה. אם לא זה, איך החיים שלי היו נראים? איך הייתי מחבר יום ליום? שנה לשנה? איך הייתי עושה מן החיים שלי בניין שלם? כן, תיישרם אל מטרתם, וכן יתחברו האורות העלומים עם הגלויים. יתאגד הטבע עם הנס. אגד עליון וחזק. עד ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. כל ההשלמה השכרית הזאת, המתממת את האמונה ומאזרת כוח את החיים לפעול ולעשות, לתור ולדרוש, לצפות לישוע ולעבוד עבודת השם וישראל עמו, עבודת שמיים ועבודת ארץ, ליחדה שמיה וערה. היא באה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות שאורו של משיח זורח ומתגלה בהן, שהוא כולל ביחד את כל הרוחות. חיבור עולמות, לא לעזוב את הארץ ולא להתעלם מן השמיים. לחיות חיים מלאים, חיי גוף וחיי נפש, וחיי רוח וחיי נשמה, חיי פרט וחיי כלל. זה הכל מתוך אורו של משיח, שלא מוכן לוותר על שום ערך. לכן, מה כתוב בנביא ישעיה על מלך המשיח? רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה וצץ ופורח. הוא אור התחייה המשיחית, העזיזה, הבא לתאר את סרחון הבשר, שרוצים להשאיר גוף בלי רוח, את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא, לשמח את העולם ולמלותו אהבה וחדווה, בהסרת העיצבון הבשרי, המקושר עם הסרחון התולתי, הסותם כל הופעת רוח תואר. ועל זה נאמר שמשיח יהיה לו כוח כזה של ויריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. הוא מחבר את כל העולמות, את כל החושים. הוא מסוגל לדעת את האמת מכוח כל החושים. אפילו בריח. כי כיוון שהמשיח מופיע עם מגמת, הופעת מגמת העולם, אין כבר שום דבר מחוץ למשחק. הכל שייך. אין כבר חיים חלקיים. האור הזה מאיר את הכל ומחבר את הכל. מקום שיש בו אור, יש הכללה. אם בני אדם שרויים בחדר חשוך, כל פרט הוא לעצמו, כל אחד לעצמו. אם אתה עושה אור, פתאום אתה מקבל מבט כולל. אנחנו נמצאים בעולם שגילו מה שקורה בקצה אחד של העולם ומה שקורה בקצה השני, אין לזה שום קשר. ואם האור הזה שיתגלה לעתיד לבוא, הכל מתחבר, הכל מתכלל. הכל מתאחד. ולכן גם אצל המשיח עצמו יש חיבור כל החושים. נסיים בדברי הרב בפירושו על הסידור בעולת ראייה. על פסוקי דזמרה. במקור שבע הרב אומר ככה: שירו לשם כל הארץ, בשרו מיום אל יום ישועתו. יש פה שירו ובשרו, לשיר ולבשר. אומר הרב ששני הביטויים האלה של דוד המלך הם לעומת שתי הסגולות הנפלאות ששתל הקדוש ברוך הוא בשורש הקדושה של כנסת ישראל, שנתן על ידי זה לישראל את היסוד המשיחי והיסוד הנבואי. שירו, זה היסוד המשיחי, אפשר כבר לשיר. בשרו, זה היסוד הנבואי, שמבשרים את הגאולה. היסוד המשיחי הוא החוסן הנצחי, המביא את הגאולה ואת אור הישוע האמיתית, שתבוא באחרית לכל היצור כולו, שבשביל כך העולם כולו כבר הוא שווה בהווייתו. עם ישראל לוקח איתו במשך כל הדורות את המושג הזה. של מה? של העולם בשלמותו. הוא יוצא לדרכו כשנמצא במזוודה שלו המושג של משיח. כלומר, תיקון העולם במלואו. הוא מתחיל את ההיסטוריה שלו כשהוא שר שירת הים, רק אז יצא ממצרים, והוא כבר השם ימלוך לעולם ועד. ושמחת המציאות מוכחת להתגבר על ידי יזכר המרומם והנרץ של מגמת ההוויה כולה. זה מה שממלא אותנו שמחה. לא ההווה עצר, אלא כשאנחנו נזכרים שאנחנו יצאנו לדרך לאותה מגמה שתצא לאור על ידי אורו של משיח. מובטח שהוא מוכרח להתגלות, כי כבר ישנו עצור במשיחי ארבע אבות העולם. במשיחי השם, אבות העולם. שמופיעים בסגולתם המשיחית בכנסת ישראל כולה, בתור ענפי נשמותיהם. והסגולה הנבואית, היא מלווה את התהליך הזה. אורו של משיח זה הגדרה של התכלית. ואנחנו, עם ישראל, בטוחים בזה, יודעים את זה, חיים את זה. ולכן אנחנו מסוגלים גם לסבול את ההווה. כי בתוך ההווה, שהרבה פעמים נראה כזה מאורפל, נראה כזה אפל, אנחנו יודעים שיש אור גדול שמביק. ומי במשך הדורות היה מלווה את התודעה הזאת בישראל? אומר הרב, והסגולה הנבואית היא המודיעה את המציאות של הישוע, איך שהיא הולכת ומתפתחת על ידי דרכי השם במהלך הוויה. מה עושים הנביאים? הנביאים בישרו לנו איך זה התפתח, איך זה יתגלה, איך העולם ישתכלל, איך נעבור מתקופה לתקופה, ממלכות למלכות. הם גילו את זה, שהם מתגלים על ידי בחיריו, יחידי הסגולה, מקבלי רזי הנבואה, וכל יום ויום הרי הוא מקרב אל המטרה הקדושה של עושר העולם והצלת האדם, שהיא ישועת השם באמת. שירו לשם כל הארץ בהתאמת הקדושה של אורו של משיח, שגם ביותו גנוז בכוח, די לו עם כל זה שהוא גנוז להעשיר מלשון עושר את היש כולו בעושר כבודו. ולעומת הכוח הנבואי המדריך את הבריאה מדי לכתה למטרתה הנשגבה, בשרו מיום אל יום ישועתו. כלומר, תספרו, תסבירו איך כל יום ויום מקרב אותנו למגמה, למטרה. בשרו מיום אל יום ישועתו. אם כן, משיחיות זה גביעת המטרה, זה גביעת המגמה. המשיח מופיע מתוך אורו שלו. האור מוכן, הוא בכוח. והנביאים כולם, ללא יוצא מן הכלל, עסקו בהדרכת העם, האווית והעתידית, איך מתקדמים, איך משתכללים, איך מתעלים, איך עושים, איך פועלים. ואם אין נבואה, אז יש חוכמה. חכם עדיף מנביא. זה תפקידם של החכמים, להדריך, איך הולכים הלאה, עד שמשיגים את המגמה, עד שחושפים את האור הגנוז, וכשאורו של משיח, שהגנוז בבריאה מתגלה, אז מופיע המשיח יחד איתו. זה אורו שלו, של משיח. כן. נכון? כן. בגלל שהמשיח מתגלה בדרכים לא מחשבותו עם מחשבותיכם. כל העבודה שלנו זה להיות מוכנים לכל הפתעות, ולדעת שבתוך ההפתעות האלה יש אנשים שכל פעם שמשהו בא, משהו בלתי צפוי, הם מתמוטטים. מה קרה? לא חשבנו שזה יהיה ככה. חשבנו שהמשיח יבוא ככה. הוא היה אמור להגיע על שטיח מעופף, והוא הגיע במטוס. מסקנה? זה לא המשיח. לא, אתה טועה. זה בדיוק, זה הכוונה בהיסח הדעת. הכוונה שהדרכים שבהן המשיח יופיע, זה שמור אל השם. העבודה שלנו כבני אדם, זה כל הזמן להיות צופים לישוע, ובתוך כל ההפתעות האלה, להגיד, לא, זה משהו, זה לא משהו אחר. זה זה. לא התבלבלת. זה אכן במטוס. מה קרה? חלק מן האנשים שלקח להם זמן להבין שהגענו לגאולה, זה בגלל שהם סרטטו לעצמם תוכנית. איך יגיע המשיח? וכשהם ראו שזה לא מתאים לתוכנית שלהם, אמרו, אז זה לא זה. אבל זה לא אתה מחליט. זה דבר שקדם עוד לבריאת העולם. העניין שלנו זה לגלות את האור. אז היסח הדעת זה בדרכים המסובכות. אבל אנחנו כאן כדי לזהות את האור. כמו מי שהולך בלילה, לא יודע איפה דרכו. רק מרחוק הוא רואה איזה אור מתנוצץ. על פי זה הוא יודע לכוון את עצמו. חשוך, בשמיים כוכב זוהר. לימדו אותך לנווט על פי הכוכב. זה הסימן. אבל אני הייתי מעדיף ללכת ביום, לא שאלו אותך. אנחנו כאן כדי לזהות את האור. שלום.